שלום וברכה. בשני השיעורים הקודמים הבהרנו את יסוד האמונה בבורא העולם, את יסוד האמונה הבסיסית של כל יהודי. בחלק הבא יבאר לנו המחבר כמה שאלות נוספות שנובעות מאותו יסוד שדיברנו עליו. אנחנו נמצאים בסעיף ח' שבו מתייחס המחבר לשאלה שנשאל הגאון בעל האורים ותומים רבי יונתן אייבשיץ על ידי חכמי הגויים. רבי יונתן אייבשיץ היה ידוע בחוכמתו ופיקחותו, והגויים היו נהנים להשתעשע איתו ולאתגר אותו בשאלות מחשבה, השקפה ואמונה. אבל תמיד הם נאלצו להתפעל מחוכמתו ולהודות שהרב היהודי הצליח לנצחם בוויכוחים שהתווכחו איתו, כי תמיד ידו יצאה על העליונה. אחת השאלות ששאלו אותו לא פעם הייתה השאלה הבאה. אמרו לאותם גויים, הרי כתוב בתורה שלכם, בתורה אחרי רבים להטות, התורה שלכם אומרת שאדם צריך ללכת אחרי הרוב. עכשיו, מה יש יותר? יהודים או גויים? ברור שגויים. אז ממילא לכאורה, התורה שלכם היא זאת שאומרת שאתם לא צריכים ללכת אחרי התורה שלכם. כי אם אתם המעט מכל הימים, מדוע לא תקבלו את האמונה שלנו? פעם אחת, כששאל אותו את השאלה הזאת, מלך אחד, אמר לו רבי יונתן אייבשיץ, שאלת שאלה מאוד כבדה? אתה מסכים שאני אענה לך תשובה מחר? אמר לו המלך, אין בעיה, וכבר חיוך בזווית פיו, שהנה הוא הולך סוף סוף לנצח את הרב היהודי. בתורה שלך כתוב משהו שלכאורה סותר את התורה שלך, אחרי רבים להטות. רבי יונתן אייבשיץ עשה לו תרגיל. ביום למחרת הוא הגיע בריצה מבוהלת לבית המלך, נושם ונושף במהירות, ושאל, תגידו לי, הגעתי לארמון המלוכה? כולם אמרו לו, כן, בוודאי, השיבו לו השרים. ומדוע אתה כה נזעק? זה גם לא פעם ראשונה שאתה נמצא פה, אתה מכיר את המקום ואת הדרך. אמרו, תקשיבו איזה אירוע מוזר קרה לי. סיפר להם רבי יונתן אייבשיץ. הלכתי ברחוב לארמון, דרך שאני מכיר אותה כבר 20 שנה, ועצר אותי אדם ואמר לי, לאן פניך מועדות? אמרתי לו, לארמון המלוכה. אמר לי, אז טעית בדרך, למה אתה הולך פה ישר? אתה צריך לפנות פה שמאלה בכלל. אז אמרתי לו, מה פתאום? אני מכיר את הדרך, זה לא הדרך, אני הולך פה כבר 20 שנה. לא, לא, אני אומר לך, הדרך היא בכלל שמאלה, אתה פנית ימינה. כמובן שלא שמעתי לדבריו והמשכתי. אבל הגעתי לפינה הבאה, עמדו שם לא אדם אחד, אלא 100 איש, ואמרו לי, לאן פניך מועדות? אמרתי להם, לבית המלך. אז כולם אמרו לי, פני ימינה. ואני ידעתי שאני צריך להמשיך ישר, ידעתי שזאת הדרך. אבל 100 אנשים אמרו לי, פני ימינה. והמשכתי ללכת, אמרו לי, לא, אתה לא הולך בדרך הנכונה, אתה צריך לפנות ימינה. כששמעתי את דבריהם, אז עצרתי ואמרתי, רגע, אני צריך לשמוע עליהם? עליהם רבים, הלוהם רבים, ואני אחד. אבל בכל זאת אני יודע שהצדק איתי ואני בדרך הנכונה, ומה פתאום, מה שכחתי את הדרך, מה נהייתי פתאום סנילי, אני מכיר את הדרך, מה, לא הגיוני. ואז אמרתי בליבי שאפילו 1,000 אנשים יגידו לי שאני טועה בדרכי, אני לא אשמע להם. ובמחשבה הזאת נמלטתי מהם, והגעתי עד לצומת הבא. בצומת הבא חיכו שם 500 איש, והם אמרו לי, לאן את פניך מועדות? אמרתי, לבית המלך. אמרו לי, אוקיי, תמשיך ישר. אבל אני ידעתי שפה שמאלה, מעבר לפינה, נמצא ארמון המלוכה. ופניתי שמאלה, והם אמרו לי, אתה טועה בדרך. אבל ידעתי שהצדק איתי, וגם אם יהיו 1,000 ו-2,000 איש, לא אשמע להם. ואז הוא שואל אותם, אמר, אדוני המלך, האם צדקתי במעשה שעשיתי? ענה לו המלך והשרים ענו איתו יחדיו, אין ספק, דבר שאתה יודע בבירור את אמיתותו, אתה לא צריך להתחשב בדעותיהם של אנשים. אם אתה יודע את הדרך, אתה מכיר אותה כבר 20 שנה, אתה לא צריך להתחשב בהמוני אנשים שיגידו לך. ואז חייך רבי יונתן אי בשיץ ואמר להם, ישמעו אוזניכם את מה שפיכם מדבר. הוא אמר, הנה הרי זאת השאלה שהמלך שאל. הרי שאלת אותי אחרי רבים להטות, אם אנחנו הגויים הרבים ואתם היהודים המעטים, מדוע שלא תלכו אחרי אמונתנו? אז הוא אמר, אנחנו היהודים יודעים בבירור שמשה אמת ותורתו אמת, ואין לנו שום ספק באמונה שלנו. הרי התורה שלנו התחילה במעמד הר סיני עם 600 אלף איש, היו בדרגת נבואה, העבירו את התורה מאב לבן בדרך הכי ברורה והכי יציבה, אף דת לא התחילה מיסוד כל כך בטוח ולא ניתן לערעור כמו הדת היהודית. אז ברגע שהדת שלנו כל כך ברורה לנו, ואנחנו יודעים שהכל אמת, אפילו אלף אומות יאמרו לנו את ההפך, איננו צריכים לשמוע להם, ולא שייך כאן הכלל של אחרי רבים להטות. ואז כמובן הסכימו המלך והשרים לדבריו. המחבר מביא לנו את התשובה הזאת כתשובה ראשונה לשאלה. והוא אומר שהדין של רוב, כשמדברים על אחרי רבים להטות, הדין של רוב נאמר רק בספק ולא בוודאי. זאת אומרת, כשיש לנו ספק בדבר מסוים, שם ההלכה היהודית אומרת שצריך ללכת אחרי הרוב. אבל כשדבר מסוים ברור, מוחלט, אין טעם ללכת אחרי הרוב, זה אפילו מגוחך. מביא דוגמה למקום שהיו בו חנויות של בשר, שתשע חנויות מוכרות בשר כשר של בהמה שחוטה. וחנות אחת מוכרת בשר של בשר נבלה. אם נמצא איזשהו בשר מחוץ לחנויות, שקית בשר לא מזוהה, אז ניתן להניח שהיא כנראה מאחת החנויות הכשרה, כי אם יש תשע כשרות ואחת שאינה כשרה, סביר להניח שזה מהחנות הכשרה. אבל אם ניכר בחתיכה שהיא מהמיעוט, זאת אומרת, יש לנו למשל איזה פלוג מעלה, בשר הזה, או השקית של החנות שאינה כשרה, או שבחנות הזאת חותכים את הבשר באיזושהי צורה מסוימת, שברור, אין ספק שזה מגיע מהחנות הלא כשרה, אז לא מועיל הרוב, זאת אומרת, אין טעם לבוא ולהגיד, אוי, אבל יש תשע חנויות כשרות, אולי מהכשרה. הרי ניכר, זה יש סימן שהיא מהלא כשרה. אז ממילא שהעניין של רוב מועיל, רק במקרה של ספק ולא בוודאי, אומר רבי אלחנן וסרמן. ולכן כאשר ברור לנו שהיהדות אמיתית, חד משמעית, אין שום ספק באמונתנו, אין טעם שנלך אחרי הרוב. עד כאן תשובה ראשונה לשאלה של אחרי רבים להטות. ונגיע לשאלה השנייה, לתשובה השנייה לשאלה הזאת. התשובה הזאת, אומר רבי אלחנן וסרמן, היא בעצם הפקעת השאלה. כי אם נתייחס ליסוד שדיברנו עליו בשיעורים הקודמים, ממילא כל השאלה אינה שאלה. אם נבין שהרצון הולך אחרי השכל, כל השאלה אינה שאלה. וננסה להסביר את דברינו. נסו קצת להתרכז, כי זה יסוד שצריך להבין אותו, אבל כשמבינים אותו, אני בטוחה שיתפשט חיוך על פניכם לתשובה הכל כך יפה ופשוטה וברורה של רבי אלחנן וסרמן בעקבות המאמר. כדי להבין את זה, שוב, נספר את סיפור שקרה עם רבי יונתן אי בשיץ, כשהפעם הוא בחר לענות תשובה לשואליו, בדרך אחרת. הפעם שאל אותו כומר את אותה השאלה. אחרי רבים להטות, למה שלא תלכו אחרי אמונתנו? ואז אמר לו רבי יונתן אי בשיץ, שמע, שאלת שאלה מאוד רצינית. אתה מרשה לי לענות לך עוד כמה ימים? שוב, הכומר ממש שמח וחשב כבר שניצחונו מובטח. כעבור שלושה ימים, ראה רבי יונתן אייבשיץ את הכומר, ככה בפינת הרחוב, ברחובה של העיר, וגם כן החליט שהוא יעשה לו תרגיל שיוכיח לו את התשובה לשאלתו. ואז עמד רבי יונתן אייבשיץ, הסתכל לשמיים ועשה תנועות עם הידיים ועם הרגליים ואמר, יו, וואו, איזה מה, יו, אני לא מאמין למה שאני רואה, וככה הסתכל לשמיים, והכומר התקרב אליו ושאל אותו, מה אתה רואה שם בשמיים? ואז אמר לו רבי יונתן אייבשיץ, מה, אתה לא רואה שם את המלאכים האלה? הנה השחורים, יו, 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 עכשיו התקרבו אליהם הלבנים, אתה לא רואה שם מלאכים שכל אחד מהם אוחז כינור בידו והם מנגנים, אתה לא רואה את המ... יו, 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 עכשיו הגיעו עוד חבורה ענקית של איזה 100-200 מלאכ... וואו, יו, איזה מראה, איזה מראה, מלאכים לבנים, שחורים, מנגנים בכינורות. הכומר התבייש להגיד שהוא לא רואה מאומה, ואז הוא אמר, בטח שאני רואה, הנה תסתכל, תסתכל, מצד ימין מגיעים עכשיו המונים ביר... יו, רגע, 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 ואלה שמשמאל עכשיו עקפו את אלה שמימין, והגיע עכשיו עוד מאחורה, מגיעים עוד מלאכים. ו... אבל בטח שאני רואה, ואז היו שם המוני אנשים בשוק, גויים, ששאלו את הכומר שלהם, וראו אותו עומד, מתפעל, מסמן עם הידיים, עם הרגליים, והוא אמר להם, תגידו, מה... הכומר יקר, מה קורה שם? אז אמר להם הכומר, תסתכלו למעלה, ברור לי שתראו, כי מי שהאמונה שלו אמיתית, בטוח שהוא רואה עכשיו את המלאכים. ומי שלא רואה מאומה, זה סימן שהוא חוטא, והוא לא מאמין באמת. ולכן, מי שמסתכל למעלה ורואה את המלאכים, סימן שהוא לא חוטא. ואז, כל האנשים הסתכלו, וכולם אחרי הכומר, כן, בטח, הנה, הנה, מלאכים לבנים, מלאכים שחורים, כינורות, ו... התלהבו עם הידיים ועם הרגליים, ועוד אנשים מגיעים, ואחד מספר לשני, והשני לשלישי, והשלישי לרביעי, ומגיעים המוני אנשים, וכולם מסתכלים לשמיים, ומדברים על המלאכים שהם רואים. ואז לקח רבי יונתן אייבשיץ את הכומר לצד, ואמר לו, תדע לך שאני לא רואה שום מלאכים בחלל, ורק שיתיתי בך. ואז אמר הכומר, גם אני לא ראיתי כלום, אבל פחדתי שאתה תלעג לי. ואז אמר לו רבי יונתן אייבשיץ, עכשיו תסתכל פה על כל המוני האנשים שנמצאים ונושאים את עיניהם לשמיים, ותגיד לי אם על פתאים כאלו שמאמינים לדבר שאנחנו יודעים שהוא שקר, ניתן להגיד אחרי רבים להטות? האם אנחנו צריכים לשמוע לכל אותם פתאים, לכל אותם אנשים שלא מבינים שום דבר והלכו אחרי האמירה שלך ממש כפתאים? אמר לו הכומר, כנים דבריך, והלך לדרכו. בואו ננסה להבין איך הסיפור הזה נותן בעצם תשובה לשאלה ששאלנו. אולי ניקח דוגמה מהחיים שלנו. נניח שיש איזשהו בן אדם שלא עלינו חלה, מגיעים אליו הרופאים של המחלקה, מחלקה נוירולוגית, ואומרים לו, תשמע, הגענו למסקנה, עשינו אפילו קונסוליה, כל הרופאים ביחד, שאתה חייב לעבור ניתוח מאוד מאוד מסובך. הניתוח הזה, יש לו סיכוי של 50-50, 50% שאתה יוצא מזה וחוזר לחיים, אבל 50% שהם ירחם, שלא. ההחלטה בידך, אנחנו הגענו למסקנה שאין דרך אחרת, ואחרת, אם לא היום, מחר, אם לא מחר, בעוד זמן, אבל אין סבירות שתצא מזה בדרך אחרת. ואנחנו חושבים, אנחנו פה ארבעה רופאים של המחלקה שחושבים שאתה באמת צריך לעבור את הניתוח הזה. יש רופא אחד שסובר אחרת שאולי הסיכון גבוה על הסיכוי, אבל בכל אופן, אנחנו ישבנו, התייעצנו גם עם רופאים מבתי חולים אחרים, אבל אתה צריך להחליט, תראה, יש פה תפסים, תחליט אם אתה חותם עליהם, זה המצב, צר לנו בכאב, אנחנו אומרים לך את זה, אבל זה המצב. האדם הזה אומר, מה זאת אומרת? זה לא שאלה פשוטה הזאת, שאלת חיים. אני לא יכול להחליט עכשיו ברגע אחד על כזאת, על כזאת החלטה, אתם עוד בעצמכם אומרים לי, 50-50, איך אני אחליט כזאת החלטה? אני חייב עצות. אז תשועה ברוב יועץ, אני אנסה לקבל עצות מאנשים, אני לא יכול להחליט כזאת החלטה לבד. אז אומרים לו, בבקשה, תעשה מה שאתה מבין. האדם הזה עובר בבית החולים ומבקש מאנשים, כל מי שיכול להגיע מוזמן לכניסה, לאולם הכניסה של בית החולים, הצלת חיים, חסד עם יהודי. תעשו טובה, תגיעו לחמש דקות, תנו מהזמן שלכם, תבואו לכניסה לבית החולים. ואז אנשים שומעים את זה. אז קודם כל אנשים שבאו, שהם מלווים חולים, ישר ירדו. רופאים ואחיות שהיו במשמרת פנויה, ירדו. סניטרים, מנקי, עובדי ניקיון, אפילו המוכרת מהקיוסק הגיעה. כל מי שרק יכול היה שומרים, כל מי שרק יכול היה, הגיע. ומכל בתי החולים הגיע שם איזה מישהו מאורתופדיה ומישהו מעיניים ומישהו ממחלקת יולדות ואיזה סבתא שהגיעה לראות את הנכד החדש שלה. כולם הגיעו ואלף אנשים עומדים ומחכים לשמוע מה האדם הזה רוצה, הצלת חיים, מוכנים לעשות חסד עם יהודי חמש דקות. ואז אומר האדם לרופאים האלה, תעשו טובה, תבואו גם אתם. מגיעים חמישה רופאים מומחים מהמחלקה, ועומדים שם גם, ואז אומר אותו יהודי שהוא נמצא בשאלת חיים. הרופאים אומרים לו שהוא צריך לעבור ניתוח, אבל שיש לו רק סיכוי של 50%. ואו שהוא יחיה, או שהוא לא יחיה, והוא רוצה עצה של אנשים, הוא צריך להחליט עכשיו, עצה של אנשים שיגידו לו כן או לא. כל האלף אנשים, ואחד הרופאים מהחמישה גם כן, 1001 אנשים אומרים לו לא. אתה נורמלי? תכניס את עצמך עכשיו למיטה לחדר ניתוח כשיש סיכוי ש-50% לא תצא משם? השתגעת? מה פתאום שתעשה כזה דבר? 4 פרופסורים מומחים לנוירולוגיה אומרים לו, כן, עם כל הסיכון, יש לך אבל 50% של סיכוי, אנחנו מאמינים שנכון שתעשה את זה. ישבנו, דנו בתיק שלך, ניתחנו, החלטנו, זאת ההחלטה שלנו שזה נכון שתעשה את זה. למי האדם הזה צריך לשמוע? הרי ברור שהוא צריך לשמוע לארבעת הפרופסורים שישבו ודנו בתיק שלו ובעלי הידע ובעלי היכולת לשפוט. כל האלף ואחת אנשים לא רלוונטיים. בעצם מה שהוא היה צריך לעשות זה לנפות את כל האנשים שהם לא רלוונטיים לבעיה. להוציא מכל ה... 1005 אנשים שהיו שמה, את האנשים שלא רלוונטיים בכלל לסוגיה, לפי איזה קריטריונים הם ישפטו בדיוק, אין להם את הכלים, אין להם את הנתונים, הם לא האנשים שראויים לשפוט בדבר הזה. ואז ממילא כל האלף שלא רלוונטיים בכלל יוצאים מהתמונה. ממילא שנשארים לנו 5. מתוך 5 פרופסורים האלה, אנחנו רוצים להבין, מי הרבים, ואז ממילא שהארבעה, שהם בעצם היו המיעוט ביחס לאלף ואחד, אבל הם הרוב מתוך אלה שקשרים לדון, בהם הוא צריך לבטוח, ולהם הוא צריך לשמוע, כמה זה פשוט. ועכשיו נחזור לענייני האמונה. אומר רבי אלחנן וסרמן, שכשאנחנו מבינים את הסוגיה, את העניין, שכשיש לאדם תאוות, כשאדם הולך אחרי תאוותיו, הוא לא יכול לשפוט בענייני אמונה. ממילא כל השאלה בכלל מופקעת. אין לנו בכלל שאלה של אחרי רבים להטות. כי הוא ענה לאותו גוי בעצם, כשאתה בא ואומר אחרי רבים להטות, אתה לא יכול לקחת איזשהו חלק מהפסוקים של התורה בלי ההקשר שלו. אתה צריך ללמוד כל פסוק בהקשר הכולל שלו. הפסוק אחרי רבים להטות נאמר על דיינים. ואנחנו יודעים שביהדות, ראינו את זה גם, הזכרנו בתחילת המאמר, כל דיין שיש לו איזושהי נגיעה לדון, איזשהו נגיעה, איזשהו רצון, איזשהו שוחד, הוא פסול מלדון. זאת אומרת שאם יש לנו למשל 9 דיינים, וארבעה מתוכם הם אחד החבר ילדות של אחד הזה, אחד בן דוד שלו מצד אשתו, השלישי מישהו שהוא חייב לו משהו, והרביעי מישהו שהוא נתן לו, עשה לו איזושהי טובת הנאה. כל הארבעה האלה בכלל פסולים לדון. נשארו לנו בעצם חמישה שיכולים לדון. עכשיו נניח שמתוך החמישה האלה, שלושה אומרים כן, ושניים אומרים לא. עכשיו, לשניים שאומרים לא מצטרפים גם הארבעה האלה שהוא לא זכאי. הארבעה האלה שאמרנו שהם בכלל לא רלוונטיים לדון, למי ישמעו? לשלושה או לשישה? ברור שישמעו לשלושה. כי קודם כל, לפי היהדות, מנפים את כל מי שלא יכול לדון בעניין, כי הוא לא רלוונטי והוא לא יכול לפסוק כיוון שהוא נגוע. כל מי שנגוע, כל מי שמשוחד, בכלל לא דן בעניין. ורק אחרי שניפינו את כל מי שלא רלוונטי, שם אנחנו בודקים את הרוב. זאת אומרת שאנחנו לא נבדוק שישה ביחס לשלושה, אלא ארבעה בכלל יוצאים מהחשבון, כי הם לא רלוונטיים לדיון הזה. הם נגועים. מתוך החמישה שלא נגועים, נבדוק איפה הרוב. ואז אם שלושה אמרו שכן, והשניים אמרו שלא, כמובן שנשמע לשלושה שאמרו שכן, כי מתוך אלה שזכאים לדון, אנחנו צריכים לשמוע רק לרוב מתוך אלה שרלוונטיים לבעיה. ואז ממילא קיבלנו תשובה גם לענייני אמונה. הרי אמרנו שכל מי שנגוע בתאוות לא יכול לשפוט בענייני אמונה. עכשיו בואו נחפש מכל האנשים שנמצאים בעולם, מי לא נגוע בתאוות? הרי אנחנו אם ניקח את כל אנשי העולם, רוב העולם כולו נגוע בתאוות. וממילא שלשפוט בענייני אמונה, נצטרך לנפות, להוריד מהחשבון, את כל מי שנגוע בתאוות. כי אדם יוכל להכיר אמת, רק אם הוא יהיה חופשי מכל תאוות העולם הזה. עכשיו, הרי אנחנו יודעים שמה הפתרון לאותן תאוות? אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. זאת אומרת שאנחנו יודעים שאנשים ששולטים בתאוותיהם, ברובם נמצאים רק בעם ישראל, רק חכמי ישראל הם אלה שהגיעו ליכולת של שליטה על תאוותיהם. גם אם נמצא בחכמי האומות אולי אנשים בודדים ששולטים בתאוות שלהם, שמסתגפים, שמצליחים להתגבר על רצונותיהם ותאוותיהם, זה יהיו אנשים שהם מיעוט ביחס לחכמי ישראל, שהיו אלפים ורבבות. כמו שכתוב לנו שהיו נביאים בישראל כפליים מיוצאי מצרים, ואנחנו יודעים הרי שכדי להשיג נבואה, אדם צריך להיות בעל דרגה מאוד גבוהה של שליטה בתאוות ומידות טובות, כי אחרת הוא לא משיג אמונה. כי התנאי להשגת אמונה, כמו שאומר רמב״ם, זה להשיג את מעלות תאוות. את המעלות השכליות ואת רוב מעלות המידות, הוא צריך להיות שולט בתאוותיו ובמידותיו. וממילא אנחנו מבינים שמהדין הזה של אחרי רבים להטות, הדין הזה הוא אומר שצריך להקשיב לדעת היהדות. כי אם באים לומר אחרי רבים להטות, מי הם הרבים מתוך אלה שקשרים לדון באמונה? אם ניפינו את כל בעלי תאוות העולם, ואנחנו לוקחים רק את אלה שרלוונטיים לבעיה לדון בנושא אמונה, רק את אלה שמצליחים לשלוט בתאוותיהם, שהרצון לא מעבר להם את עיני השכל, הרי שהרוב נמצא בעם ישראל. והרי אדרבה, הפסוק אחרי רבים להטות, לפי ההסבר של היהדות כמובן, שאנחנו נותנים לדון רק למי שרלוונטי לבעיה, אחרי רבים להטות, אומר שהרבים הם עם ישראל, הרבים הם חכמי ישראל ששכלם חופשי מנטיות הרצון. ועכשיו, אחרי שהבנו את הדבר הזה, נוכל לקבל את התשובה השנייה לשאלה של אחרי רבים להטות. שאנחנו שומעים לכאורה למיעוט, המיעוט שהוא הרוב מאלה שיכולים לדון בענייני אמונה. כי אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. שלום לכם. הגענו לחלקו האחרון של השיעור על מאמר על אמונה של רבי אלחנן וסרמן. בחלק הזה, אנחנו בסעיף ט' במאמר, רבי אלחנן וסרמן מסביר שמעקרון האמונה בהשם שלמדנו בשיעורים הקודמים, יוצאים ומוכחים כבר עקרונות נוספים ביהדות. זאת אומרת שכשהבנו שחייב להיות שיש בורא לעולם, וזה דבר שמובן לכל מי שרק יצא מכלל שוטב, כמו שהוכחנו, ושאם יש למישהו בעיה עם זה, שיטפל בתאוות שלו, וכבר ממילא הוא יגיע לאמונה כל כך בסיסית הזאת, ויכיר באמונה בבורא עולם, ממילא התבהרו לו כבר גם כן יסודות נוספים ביהדות. והיסוד הראשון. היסוד הראשון הוא היסוד שחייב להיות, אבל חייב להיות, שיש תורה מן השמיים. כדי להבין את היסוד הזה, נפתח בסיפור. אברמסקי, פעם אחת הגיע אליו פרימוס מאמריקה כדי להקל על הרבנית. הגיעה קופסה גדולה עם מכונה מוזרה, לא מוכרת, שלחו לרב פרימוס מתנה. תלמידים פתחו את האריזה וניסו להסתכל על הדבר המוזר הזה, איך מפעילים אותו. רצו לעזור, הרבנית תוכל עכשיו לבשל בקלות, לחבס בקלות, איזה יופי. סובבו מפה לשם, נלסו ללחוץ על הכפתורים, ולא הצליחו להבין איך מפעילים את הדבר הזה. ואז פתאום אחד התלמידים הפך את הקופסה, ופתאום נפלה מהקופסה חתיכת נייר, שהיה כתוב עליה דף הוראות. ואז אמר התלמיד, איזה יופי! הנה דף הוראות, מצאתי דף הוראות. רב חצקל אברמסקי מחה את כפיו ואמר, איזה יופי, יש תורה מן השמיים. תלמידים הסתכלו זה אל זה בחוסר הבנה. פרימוס מאמריקה, דף הוראות, תורה משמיים? מה הקשר? אבל רב חצקל אברמסקי הסביר להם. הוא אמר להם שאם לא שולחים פרימוס מאמריקה בלי דף הוראות, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יבנה כזה עולם מתוחכם הרבה יותר מפרימוס בלי לתת דף הוראות יצרן איך להשתמש עם העולם הזה. אז ממילא אנחנו מבינים שחייב להיות שאם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ואנחנו רואים את העולם הזה, עולם כל כך מופלא, כל כך חכם, שיש בו כל כך הרבה סימני חוכמה. אנחנו מבינים שהעולם הזה לא נברא סתם. וכמו שאמרנו על בן נוח, כל נברא שפותח עיניים, מבין שהוא לא נברא פה, לא הגיע פה לעולם בשביל לאכול לשתות למות, אלא יש פה איזושהי מטרה. בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא אותי עם כזאת חוכמה וברא לי כזה עולם סביבי? חייב להיות שיש פה איזושהי תכלית. אז ממילא מבינים שתכלית כל נברא, כל לעשות את רצון הבורא. יש פה בורא שברא את העולם, יש פה מכונה מופלאה שצריך להבין איך מתפעלים אותה ולדעת מה החלק שלי בתפעול שלה. אבל גם פשוט שאדם לא יכול להשיג את דעת הקדוש ברוך הוא ולהשיג את רצונו. כי אם הוא היה בדרגה של בורא, אז הוא לא היה הנברא, ונברא לא יכול להשיג את דעת בוראו. וברור שאני האדם הקטן לא יכול להבין לבד מה הרצון של הקדוש ברוך הוא פה בעולם. ואם הקדוש ברוך הוא לא יודיע מה הרצון שלו, הרי שהבריאה תישאר בלי שום תכלית, היא לא תשיג את מטרתה. כי איך אדם יוכל לעשות את הרצון של השם בלי שהוא ידע מה הרצון שלו? לכן חייב להיות לא הגיוני שהקדוש ברוך הוא ברא עולם בלי ספר הוראות. חייב להיות שהקדוש ברוך הוא הודיע וגילה לבני אדם מהו חפצו ורצונו ומה הסיבה לבריאת העולם הזה. לכן חייב להיות שבורא העולם נתן את ספר ההוראות, ושימו לב שהוא נקרא גם תורה מלשון הוראה, שהוא זה שמראה לאדם ומורה לו את דרכו בעולמו. ולכן חייב להיות שניתנה תורה מן השמיים. כי אם יש בורא, והבורא ברא את העולם המופלא הזה, חייב להיות שאותו בורא יראה לנו איך להתנהג בעולם, ושהוא נתן ספר הוראות איך לנהוג בו. כי אם לא שולחים מאמריקה פרימוס בלי ספר הוראות, גם לא יוצרים כזה עולם בלי לתת ספר הוראות איך להתנהג בו. אז הנה התשובה לשאלה הראשונה של תורה מן השמיים, שהעיקרון של אמונה בהשם מאמת גם את העיקרון שחייב להיות שניתנה לנו תורה משמיים. והמלצה לכל אחד מהלומדים את המאמר הזה, גם להשלים את הלמידה בהקדמת ספר החינוך, שיוכיח שאותה תורה שנמצאת בידינו, היא זאת התורה שניתנה משמיים. בהקדמת ספר החינוך יוכח מעמד הר סיני מעל לכל ספק, וממילא שכל מי שיזכה ללמוד אותו יגיע למסקנה שהתורה שבידינו היא זאת התורה שניתנה מן השמיים. אבל זה היה ככה במאמר מוסגר. ונגיע לתשובה הבאה. התשובה ליסוד נוסף שיוצא מוכח מעקרון האמונה בהשם. וזאת האמונה בביאת משיח. זאת אומרת שאם אנחנו יודעים שיש בורא לעולם, ואמרנו שכל הנבראים נבראו לעשות את רצון השם, חייב להיות שהוא יהיה מהמשיח. איך? איך זה מוכיח? אלא, הרי אנחנו יודעים שבורא עולם ברא את העולם לתכלית מסוימת, שכולם יכירו בו וילכו בדרך התורה, ודעתו של הקדוש ברוך הוא היא זאת שתשלוט בעולם, ורצונו יהיה ניכר בה. אבל אנחנו רואים שמה שקורה היום בעולם זה ההפך מזה. כי רוב בני האדם שקועים וטובעים בים התאוות עד שאפשר לומר עליהם את הפסוק בתהילים ואין משכיל דורשת אלוקים. זאת אומרת, כמעט לא מוצאים אנשים שהולכים בדרך השם, שעושים את רצון השם. רצון השם מתקיים בבריאה באחוז קטן מאוד. ולא הגיוני שבשביל מציאות כזאת ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. לא הגיוני שבשביל בני אדם כאלו היה כדאי לברוא שמיים וארץ, אנשים שבכלל משתמשים בכל הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן להם נגד רצון השם, לא משתמשים בכלים של הבורא לצורך עשיית רצונו. לכן חייב להיות שאם הדבר הזה לא קרה, הוא יקרה. זאת אומרת, נכון שעדיין זה לא קרה, אבל לא הגיוני לברוא כזאת מכונה משוכללת בלי שהיא תפיק את מטרתה. כמו שאם תראו מכונה מאוד מאוד משוכללת והיא עדיין לא באה לידי שימוש, אז תבינו שכנראה זה עוד לא קרה, אבל זה עוד יקרה, חייב להיות שזה יקרה, כי לא ברור אותה, לא יצרו אותה סתם. אז גם כשאנחנו רואים שהעולם לא הגיע לתכליתו, חייב להיות שזה עוד יקרה. ולכן אנחנו מאמינים בזמן של ביאת משיח, שזה יהיה הזמן של התגלות השם בבריאה, שיתגלה כבוד השם, ויקוים בנו הפסוק, והיה השם למלך על כל הארץ, והארץ תמלא דעה את השם כמים לים מכסים, כולם יכירו בבורא העולם, יעשו את רצונו, מלכותו תתגלה, והבריאה תגיע לתיקונה. חייב להיות שזה יהיה, אם אנחנו מבינים את היסוד, שכל הנבראים נבראו לעשות את רצון השם, ורצון השם הוא העיקר שבשבילו הוא ברא את העולם. קיבלנו בזאת תשובות גם לשאלת יסוד האמונה, גם לשאלות הנוספות, לסוגיות הנוספות שהמחבר מתייחס אליהם בחלקו השני של המאמר לאחר שיסוד האמונה הובהר. ונקווה שעם יסוד האמונה הזה שבהיר לנו עכשיו, נוכל לא רק להאמין, אלא לדעת שיש אלוקים, ולחיות בעזרת השם על פי דרך התורה שמנחה לנו את הדרך להתנהל בעולם שהאלוקים ברא בשבילנו. שנזכה לחיות מתוך אמונה, לראות אמונה, לדעת אמונה. תודה לכם וכל טוב.